אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, שמחים שהצטרפתם אלינו ב-104.9 ו-105.3 FM. שלום גם לאיתי סופרין וחן עוז, שעושים איתנו את הלקט הזה, יום חמישי היום, אנחנו בלקט. מה ליקטנו, יובל?
אנחנו ליקטנו את מיטב הדברים שעשינו השבוע. דוקטור דניאלה גורביץ', איתה דיברנו על הספר שלה, על סיפורי מרי דה פרנס, שזה ספר ראשון בסדרה שהיא תערוך, שנקראת גרף אקדמי. זה ספר על אבירים וגבירות והרבה מיסטיקה ופוליטיקה נכונה למאה ה-12.
ואהבה, יובל. תמיד אתה שוכח את האהבה. זה בעיקר על אהבה. בעיקר יש שם אהבה. משום מה, אתה צריך לבחון למה את האהבה אתה שם בצד.
לבדוק את עצמי. אני אעשה את זה מיד אחר כך.
עם מי עוד?
דיברנו גם עם מפתח אלוני, שהוא מול הוצאת אפיק, והוא פותח חנות ספרים חדשה. לשם שינוי, דווקא עכשיו, היא נקראת ככה, לשם שינוי, דווקא עכשיו, חנות ספרים אידיאולוגית קראנו לה, שבה כל ספר עם אחר במחיר קבוע של 60 שקלים ו-18 שקלים יעוברו ישירות לסופר.
ישירות, בביט.
בביט.
לא שמעתי דבר כזה בחיים.
מדהים, מודל שנועד כמובן לשפר קצת את מוסד התשלומים לסופרים. דיברנו גם עם שרית אורן, מנכ"לית התאחדות המו"לים, על שבוע הספר, כן או לא, איך זה יכול לקרות. היא כתבה על זה סטטוס נוקב ורמזה בו שמישהו צריך לממן את העניין הזה. דיברנו איתה על כך.
הדבר הכי מעניין שהיא אמרה בעיניי זה שהיא הציעה בעצם שיהיה חוק שבוע הספר, כדי ששבוע הספר יהיה קצת גם באחריות המדינה. כולם תחזיר את זה כחג לאומי שכולנו הולכים לכיכרות, אבל בסוף זה בסך הכל באחריות של התאחדות המו"לים, שפשוט כשהיא לא יכולה לעשות את זה אז זה לא מתקיים.
כן. ואחרונה, לי עברון, מתרגם את הספר אבא ערך רגליים, שיצא עכשיו תרגום חדש שלו בהוצאת צילי. דיברנו איתה גם על הספר המקסים הזה, אבל גם על האפשרות שהקריאה בו היום, ספר שבו יש גבר עשיר ומבוגר שבעצם מתחתן עם נערה צעירה שהוא מטפח אותה ומממן את לימודיה בקולג', עשוי להתפרש בצורה בעייתית.
אני רק רוצה לומר, יובל, משהו על העניין הזה של מבוגר שאתה כל הזמן אומר. לפי החישוב שלי הוא בערך בין 32 ל-34.
נכון, בדיוק בין 32.
אוקיי, אז אתה יודע, מבוגר. אז מה זה עושה אותך? אוקיי, בסדר.
מקווים שתהנו מהלקט. אנחנו חוזרים אבירים וגבירות ואהבות אסורות ואנשי זאב ואיילות פלאיות ומה לא, בספר חדש של שמי שעומד מאחוריו היא דוקטור דניאלה גורביץ', היא ראש המחלקה הרב תחומית במדעי הרוח של אוניברסיטת בר אילן, והיא חוזרת אל אסופת סיפורים מהמאה ה-12 של מרי דה פרנס, שהייתה אישה מאוד חשובה וערבבה בסיפורים של הפילוסופיה ופוליטיקה ומיסטיקה והכל ביחד. ודניאלה גורביץ' מציעה פרשנות מעניינת של הסיפורים האלה. הספר שלה הוא גם הראשון בסדרת ספרי עיון חדשה, שמרכז דת עולם על שם סר נעים דנגור, שדוקטור גורביץ' גם עומדת בראשו, מוציא בשיתוף הוצאת גרף. דוקטור גורביץ' תהיה העורכת של הסדרה הזאת. כרגע הספר הזה מוצא רק בדיגיטלי, אבל אומרים שהוא גם יגיע לדפוס. אנחנו מקווים. שלום, דוקטור דניאלה גורביץ'.
שלום, שלום. אחרי פתיחה כזאת, וואו, כן.
תשמעי, הפתיחה היא בספר שלך, שאתה צולל לתוך עולם פילאי. תספרי לנו קצת על מרי דה פרנס ועל הסיפורים שהיא כותבת, ונשמעת אישיות
קודם,
מעניינת.
קודם, כן, וכל... היא, קודם כל היא. היא הייתה המשוררת הראשונה בעצם בצרפת.
הפייטנית הצרפתייה הראשונה, כן. זה סיפור שאם תשאלו מה הסיפור הגדול כאן, אז קודם כל מזה שיש לנו פייטנית אישה ראשונה, הסיפור שלה מאוד מעניין, כי הוא גם הרבה מתוך מה שידוע עליה, לא ידוע, לא ברור והכל השרות. אז הנחה היא כזאת, הייתה נקודת זמן, תור הזהב של המאה ה-12, אלינור מקוויטניה הגדולה, הנרי השני פלנטג'נט, שאתם בעיקר מכירים אותו כאבא ואימא של ריצ'רד לברי.
כן.
מאגדים סביבם פייטנים ומשוררים שלראשונה ישירו ויזמרו על אהבה ועל זוגיות וכן הלאה. מרי כותבת בצורה הרבה יותר ישירה ונועזת מכל מה שמישהו אי פעם העיז לפניה.
ולא בלטינית.
ולא בלטינית, זה גם פעם הראשונה שזה בלשון הוולגרית, באנגלו-נורמנית, שזו השפה שדיברו אותה.
כן.
וכל הזמן השאלה הייתה, איך היא מעיזה? מי היא? יכלו לערוף את ראשה. א', מה היא תומכת בניוף? כי כל הסיפורים עוסקים במשולשי אהבה, בעל, אישה ומאהב, והמלך עם המאהבת של שר הקרקעות שלו, ואז תפסו אותם. כל הסיפורים הם יחסית למאה ה-12, זה כמעט פורנוגרפיה, כן?
כן.
אז איך היא הרשתה לעצמה? רוצה לשמוע? זה כן. רכילות כזה, אבל אל תגלי לאף אחד, כמו שאומרים.
זה הכל בינינו.
הכל בינינו, אז הערכה היא שהיא הייתה בת לא חוקית של ג'פרי פלנטג'נט, כלומר של האבא של המלך, ולכן, כי היא לא מופיעה ברשומות, היא לא מופיעה שם שלה בשום מקום. אבל מי שלמד אובידיוס, היא ידעה לטינית, היא ידעה אנגלית, היא ידעה צרפתית, היא ידעה המון שפות, ברור שהיא למדה כבת מלכים, ולכן הערכה היא שהיא הייתה...
היא הייתה מוגנת.
בת לא חוקית, והיא הייתה מוגנת, וגידלו אותה כמו בת מלכים, רק המחיר הוא שהיא לא הייתה רשומה בשום מקום.
והסיפורים האלה בעצם נועדו להיות ככה בידור להמונים, נקרא לזה. זה היה משהו
המילה המונים זה קצת מילה מפליגה.
קצת גדולה, כן.
בחברה פאודלית, כן. ההמונים עוד לא הומצאו. אבל הסיפורים האלה הושרו על ידי טרובדורים וג'נגלרים, במשתאות כמו שרואים בסרטים כאלה, עם השולחנות הארוכים שמחזיקים את השוק של הכבש כזה ביד ונושכים בו, ובדרך כלל זה איזשהו טריו עומד פייטן ומדקלם, ומאחורים. אחוריו יש מישהו שמקפט קצת, וכלי נגינה, או מין נבל קטן כזה, לירה, אורות, משהו כמו כינור ראשוני שכזה, מלווים אותו בכלי מיתר, והוא מנעים את זמנם, הוא השלמה ארטי של התקופה, מספרים להם משהו נחמד בזמן שהם אוכלים ושמחים.
ואת אומרת בעצם בהקדמה שלך, שהיא הניחה באיזשהו אופן את התשתית של לספרות הפנטזיה.
נכון. הניחה את התשתית לספרות הפנטזיה, אתה יודע, גם הפסיכולוגיה הייתה קיימת לפני שקראו לה פסיכולוגיה, נכון?
נכון.
אז גם ספרות הפנטזיה הייתה קיימת לפני שקראו לה ספרות פנטזיה. אז אני יכולה לומר לכם שבמאה ה-12 עדיין יצורים כמו דרקונים ובסיליסק ואנשי זאב, ואנשים שעוברים טרנספורמציה והופכים לבז, לא נתפס כפנטזיה, אלא חלק מעולם הטבע. ולכן... הכל נכנס לתוך הטקסט הזה, ועם השנים היא לאט לאט נכנסה בחנויות הספרים לקטגוריה של מה שמאוחר יותר יזוהה כספרות פנטזיה. תחשבו על זה, למה בסיליסק לא וג'ירפה כן? אתם חושבים שאיש באירופה ראה אי פעם ג'ירפה, ואם אני אספר לך שיש חיה ארבע רגליים, הוא סבר 2 מטר, תאמיני לי.
נכון.
אז למה הוא כן וחד קרן לא? זאת אומרת, מה פנטסטי בזה שבג'ירפה לא פנטסטי?
אבל בכל זאת האלמנטים הפנטסטיים האלה הם, יש בהם, אפשר לפרש אותם, אפשר להגיד למה השתמשנו דווקא באלה, ואת בעצם מבקשת להגן את כל הפנטזיה הזאת המסעירה בתוך רקע היסטורי, פילוסופי, הגותי. זה לא סתם הדברים האלה.
נכון, ופסיכולוגי.
ופסיכולוגי.
מה, לפסיכולוגיה? כמובן שיש כאן הרבה אלמנטים שלא מודע. מתוך ארגז הכלים ועולם המושגים שהיה לאיש ימי הביניים, אבל זה עדיין נשמר מאוד, מאוד אקטואלי ורלוונטי גם לזמננו. אז כן, יש חשיבות גדולה מאוד למה איש, מה אומן פייטן בימי הביניים יכל להרשות לעצמו או לומר לשיר כדי שגם יתקבל על ידי המאזינים שלו. הרי בסך הכל המטרה שלהם הייתה שישמעו אותם, היא גם אומרת את זה בפתיחה. מי שרוצה להקשיב לסיפורים שלי ולאיך שאני מספרת אותם ואיך שאני מתלהבת מהם, כי אני שמעתי אותם מאחרים ולא המצאתי אותם, אז אני מגישה אותם לכם בצורה כזאת שבבקשה תאהבו את זה. אז ההקשר ההיסטורי פה מאוד חשוב כחלק מתהליך ההתקבלות. מדובר פה על מלכים, על מבנה של החברה כפי שהם הכירו אותה, אפילו המבנה המשפטי כפי שהונהג בזמנה. ולכן ברגע שמחברים אלמנטים שמלטיביים והרעיון החדש המהפכני שאתם לא שמעתם כדוגמתו מעולם, שנקרא אהבה וזוגיות,
כן.
חייב להיות מעוגן בתוך סביבה תרבותית, היסטורית, שהקהל מכיר, שיקבלו אותה ולא יגידו מה זה השטויות האלה.
ובעצם הספר הזה מורכב מתרגום של הטקסטים שלה, ואחרי זה יש בעצם את ההסברים שלך על, על הרקעים השונים של הכתיבה.
כן, התהליך של מה יהיה בספר הזה, זה תהליך שמלווה אותי הרבה שנים. מרי דה פרנס מלווה אותי, זו הייתה עבודת הדוקטורט שלי, ואז עדיין לא הבנתי שהיא הולכת ללוות אותי כל חיי. ואיך להציג את זה? הטקסטים לא קולחים וכאלה סקסים כמו שהם בתוצאה היום. התרגום שעשיתי בסופו של דבר הוא פרוזה. אבל בתהליך שאמרתי, איך אני מנגישה את זה לקהל ישראלי במאה ה-21, שיבינו ממה אני מתלהבת, החלטתי בסוף לחלק את זה לשלושה חלקים. חלק ראשון זה תרגום של הטקסט בפרוזה, בת זמננו, סיפור עם הרבה מאוד אקשן בפנים, זה 12 סיפורים קצרים. השלב השני זה להסביר מי, מאיפה היא באה, איך זה יכול להיות, מה פתאום, למה היא כותבת ככה, את כל, את כל הרקע ההיסטורי שקשור לתקופה המאוד מאוד יצרית הזאת, תחת הפטרונות של אלינור מקוויטניה, שהייתה טיפוס טבעוני מאוד מעניינת מאוד. והחלק השלישי, מה שנקרא close reading, בסופו של דבר אני חוקרת ספרות.
כן.
אז הקריאה שלי היא קריאה שוואתית, ולקחתי שלושה סיפורים, ו-I digged in, נכנסתי פנימה, טיפול שורש.
ובחלק הראשון של השער השלישי, אנחנו למדים שזה לא כזה מנותק מאיתנו. אנחנו רואים שענייני אנשי זאב ופנטזיה, אנחנו יודעים שיש צד מיסטי כמובן ליהדות, אבל אנחנו תמיד מנסים ככה למזער את מידת ההשפעה שיש לכל מיני טקסטים נוצריים עלינו. אבל הקשר הוא קיים.
הקשר הוא קיים, וזה סיפור שעשיתי, את הסיפור השוואתי באמת עם המייסבוך, שהעניין בו הוא פחות באמת הרעיון הזה של טרנספורמציה, שהאדם שהופך את עצמו, האם מבחירה או האם ככללה, לאי זאב, אלא יותר העניין איך נקרא לזה, הסוציולוגי, אנתרופולוגי, ההתקבלותי, והמתח הבן זוגי, בין בעל אישה, בסופו של דבר יש המתח בין בעל אשתו, באיזשהו שלב הוא מגעיל אותה, יש את הטקסט של המייסבוך של הסיפור על הבעל שהפך את אשתו לאתון, אבל זה התחיל מזה שהיא הפכה אותו לחמור. כן, סליחה לזה, ואז הוא הפך אותה לאתון. אבל אז יש כאן מתח מאוד גדול בזוגיות, והרבה מאוד תינה ועוינות, וסיפור בסלוות גם הוא על חוסר אמון, וחוסר נאמנות שבין בני זוג שמוביל לאסון, מוביל כמעט למותו של אחד מהם. והדרך שבו צדק יוצא לה, אני יודע, אולי בעברית קוראים לזה גישור, לא? התהליך גישור שהם צריכים לעבור. רק שם התהליך גישור, אז בסיפור בסקלברט, התהליך גישור בין הבעל לאשתו נגמר לא טוב, אבל לטובת הצד הנפגע, הלא בסקלברט. ובסיפור השני, טוב, הצדק שם פחות יצא לו, והאישה נשארת
אתון,
כמו שמגיע לה.
לפני שאנחנו מסיימים, בואו נדבר קצת על הסדרה כולה.
נכון.
כי זה רק הספר הראשון מתוך סדרה עיונית, שמדברת על ההיסטוריה של הרעיונות, נכון? הכוונה היא לשלב פרוזה ופרשנות. תספרי לנו קצת, את עומדת לערוך, את עורכת את הסדרה הזאת.
אני עזמתי, אני אגיתי, כי באמת, מרי גורמת לי להיות מזרקה של מעיה נובע של רעיונות, ואחד הרעיונות היה, מה, אתם לא יודעים שהאהבה נולדה במאה ה-12? זאת אומרת, נראה לכם שרומיו ויוליה, זה מאה ה-16, זה נורא מאוחר, מה דון ג'ואן, קזנובה, נורא מאוחר, אהבה נולדה, התחילה, שחולים מאהבה, מתים מאהבה, זה התחיל במאה ה-12, אז על אותו רעיון, מאיפה באו הרעיונות של תמות אחרות, שהן תמות אוניברסליות, שכולם עוסקים בהן, והספר הבא שעומד לצאת, הולך לעסוק בסובלנות, אני לא חושבת שיש לנו יותר מדי מזה.
מה זה יהיה? מה זה יהיה?
אני אגיד לכם כמה ספרים, להגיד לכם את התמות.
אתם כבר סגורים עד 2023 או משהו כזה.
מה שסגרנו בשלב ראשון, זאת תהיה סדרה של 12 ספרים, מתוכם כבר סגרנו הסכמים על 7, כולם חוקרים, כולם של אנשי אקדמיה, שהמשותף ביניהם זה היה שהציבור לא מכיר מאיפה, אבא שלי היה אומר, מאיפה צמחו הרגליים, מאיפה זה מתחיל. אז הסדרה עוסקת במאיפה צמחו הרגליים, לרעיונות הגדולים האלה שנראים להם כל כך מובנים אליהם. בוא אני אמר לכם את השמות של את הכותרים, ואתה תגיד לי על מה תרצה לשמוע בזמן שיש לנו.
Okay.
אז אהבה כבר אמרנו, סובלנות, וזה יעסוק בהודו, פרופסור דניאל שפרבר, חתן פרס ישראל לתלמוד, משהו שאנחנו יכולים ללמוד מההודים על עניין של סובלנות. לאחר מכן נעסוק בזיכרון, על טבח ננג'ין, פיוס שיעסוק על איך בודהיזם עזר לשלום במזרח התיכון, וחירות יעסוק על מגדר, סופרת פלסטינית, בדואית, ישראלית, שתעסוק בחירות שלה כאישה. התקוממות הסוק על ההתנגדות, על מבצע לפיד שהיה באלג'יריה, מלחמת העולם השנייה, ואחרון יעסוק בזהות של מיעוט אתני בסין. אלה הספרים שיש לנו כרגע.
ובינתיים הספר הזה לא הודפס עדיין, אפשר לרכוש אותו בדיגיטלי, זה עתיד להיות מודפס?
ודאי ובוודאי, ומה שקרה זה משמיים נחתה עלינו הקורונה, ויום לפני שזה ירד לדפוס, וקבעתי עם רני המול הנפלא שלי לרדת, לפגוש אותו בבית הדפוס, הודיעו שסוגרים את הכל ונא להישאר בבתים. אז אנחנו כבר חודשיים נשארים בבתים, אז מה שאפשר לעשות מהבית זה הדפסה דיגיטלית, ואנחנו מחכים ממש ברגע שיהיה אישור ואפשר יהיה להתקדם, זה ירד גם לחנויות.
אז מי שרוצה לקרוא בזה בעצם צריך לעשות את זה מה? דרך
דרך אפשר בטח יש אתר.
ודרך עברית, כן. דרך שני אתרים כרגע, ואני מאמינה שעד סוף החודש. אפשר לומר, אני מאמינה שזה... כמה קורונה כבר אפשר?
אי אפשר.
לא, לנו זה, אנחנו מצינו.
מבחינתי אפשר להפסיק עם זה.
מספיק.
דוקטור דני...
הנה, עשינו הצבעה, מי בעד? אנחנו, הנה. בבקשה, אתם רואים איך אנחנו...
פתרנו את הבעיה. צריך לשאול אותנו יותר על דברים כאלה. דוקטור דניאלה גורביץ', סיפורי מארי דה פרנס, אבירים, גבירות, אהבות אסורות, עלילה ופרשנות בסדרת גרף אקדמי שעומדת להיות משהו מלהיב ביותר. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה. להתראות.
אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, וחזרנו לספר לכם שההוצאות הבאות, אפיק, בבל, ברחש, אבא לאבא, ברסלינג ורימונים כבר הצטרפו לחנות הספרים החדשה שנקראת לשם שינוי. זו חנות שתיפתח החודש, פרי יוזמה של מול הוצאת אפיק, הסופר והמשורר יפתח אלוני. דווקא בזמן הזה שבו חנויות נסגרות על ימין ועל שמאל, המצב הכלכלי די מפחיד, העתיד לא ברור, הוצאות הספרים מצמצמות ומצטמצמות, יפתח אלוני, פותח חנות ספרים, אולי אפשר להגיד עליה שהיא חנות ספרים אידיאולוגית. כל הספרים בה ימכרו במחיר קבוע של 60 שקלים, שמתוכם 18 שקלים הלכו ישירות לסופר. תמוע מאוד. מבחינה עסקית, אני לא יודעת מה קורה כאן.
בואי נשאל אותו.
שלום יפתח אלוני.
שלום רב.
אהלן. לא יודעת, אני לא יודעת מי היועץ העסקי שלך, אבל אתה חייב לעשות משהו. מה אתה חושב לעצמך?
קודם כל זה, תכף ניכנס לעניין העסקי, כי לדעתי השתמשתי במחשבון לא נכון.
אוקיי.
המחשבון מוטה. אז לא, אבל קודם כל אני חייב לעוד כמה הוצאות שהצטרפו בינתיים, וזה שנקמות, רסלינג, אבן חושן, פרדס, וכדומה.
מה עם הוצאות הגדולות?
למה שהוא ייקח את ההוצאות הגדולות?
הם אמרו שהם פתוחים לכל ההוצאות, ואני תמה האם נגיד ההוצאות הגדולות גם כן מוכנות לעשות דיל כזה.
קודם כל אני לא יודע, אבל פניתי, כבר היה אצלי מישהו מהמובד, ואני לא מכיר את ההסכמים שלהם, אבל אתה יודע, זה מין ערוץ עוקף עוקף שרשרת מזון, אז אני לא יודע בדיוק מה ההתחייבויות הדדיות או האחרות שיש, שקיימות, וזה גם, אמת שזה גם פחות מעניין אותי. כמו שאמרה, מה, אהבתי דווקא חנות אידיאולוגית. לא חשבתי על זה. אני לא כזה אידיאולוג גדול. תראה, אני חושב שניתן לשנות את מערכת היחסים בין הסופרים, הספרים והקוראים.
אוקיי.
או צריך. והייתי רוצה בטפטוף הקטן שלי, של טפטוף המים על האבן הגדולה הזאת, לנסות להציע ערוץ אלטרנטיבי. זה לא בינקום, זה לא שום דבר. זה ערוץ אלטרנטיבי, כמו שאני עושה באפיק ובמעבורת, להציע בימות נוספות ולאפשר לסופרים, לאפשר קשר ישיר בין סופרים לבין קוראים. עכשיו, הקשר הזה עד היום מדברים עליו במובן הרוחני שלו. כן, יעני, אנחנו לא מדברים על דברים גשמיים, חס וחלילה,
נכון,
כן?
כן.
אבל אנחנו כן מדברים על דברים גשמיים בסוף, כי איתם אנחנו הולכים למקולת, ואיתם אנחנו יושבים, מעשנים סיגריה, שותים קפה וכותבים. אז מה שאני מנה... וגם כל הנהי שאנחנו שומעים, לפחות שאני שומע, מעט שאני שומע, כי אני מודה שאני די מנותק, הוא בדרך כלל של ההוצאות, שהנה שמו שמיים, עבד הכלח על הספרות וכולם מפסידים.
נכון.
ומה הם הסופרים?
הסופרים כבר בכלל לא, לא חושבים עליהם. זה, הסופרים זה כבר ברור שהם לא מרוויחים כלום.
אבל גם הסופרים...
אפילו לא נלחמים על הדבר הזה.
גם הסופרים עצמם כבר אומרים לעצמם, בסדר, אנחנו לא נרוויח מזה, אנחנו עושים את זה באמת, כמו שאתה יודע, כמו שכל מיני אנשים חושבים, אם הוא אוהב את זה, אז למה הוא צריך לקבל על זה כסף? אם כל כך נהנה מזה, זה הרי אומנות, הוא עושה את זה מדם נפשו, אז למה, אז כסף לא אמור לדבר עליו בכלל, והם ימצאו את זה בסופו של דבר בעצם.
שמעתי את הקסימורון הזה פעם, דעת ערך מוסף, שהחליטה שאפיק היא תחביב, ולכן סיפרתי לך איזה מה היה.
נכון.
אז אותו דבר, אם אתה נהנה ממשהו פה, אז כנראה אתה אמור לנצח ללכת לסד ושיחתכו את אצבעותיך.
אני רק רוצה לעשות פה, להדגיש, כי יכול להיות שזה יחלוף ככה, מבלי שהמאזינים יבינו מה שאתה אמרת עכשיו. אפיק, שזו הוצאת הספרים שאתה המול שלה, במס ערך מוסף אמרו לך שזה תחביב. זה לא עסק, זאת אומרת, זה תחביב.
נכון, כי עובדה, אתה מצליח להפסיד באופן, אתה מצליח להפסיד באופן שוטף.
תשמע, זה כמו לא להוציא מספרים בלוטו בכלל.
נכון.
להפסיד באופן עקבי זה הישג.
רגע, אז בוא נדבר על החנות. איפה תהיה החנות?
החנות הזאת שקוראים לה לשם שינוי, היא מעשה שונה, ואני חושב שבכלל יש איזה עניין, לי יש עניין אמיתי להפגיש בין קוראים לסופרים. אני חושב שזה במילא קורה, במילא הטווחים מתקצרים, ואנחנו חיים בעולם שבו, בכלל בעולם הזום, אנחנו חיים בעולם הזום, זה יקרה באחד ה-108, איפה שאנחנו יושבים, אפיק והמעבורת, ופה את הסיפור הקצר, יש פה חלל גדול, שרוב הזמן אין לו שימוש גדול, והוא נעים, ואמרתי לעצמי, אז למה שלא, האמת שלא רק אני, אביה שהיא מזכירת המערכת שלנו, והאישה שמאחרי ההפקה של כל הדברים, אמרה לי, יאללה, בוא נעשה פה חנות. אז אמרתי, רעיון נהדר, והחנות תיפתח 3 ימים בשבוע, יהיו במפגשים all the way, זאת אומרת, לאורך כל הזמן, בין סופרים, אנשים שיבואו, מין גם ספרייה וגם חנות וגם אפשר לשתות קפה ולשלם את מה שצריך לשלם לנספרסו בכובע. מה שנקרא תשלום בכובע. לא, הרעיון הוא להפגיש את הקוראים מספרות מקור. אני חושב שיש איזה... בלי מסין אנחנו עושים עוול לספרות המקור. אין פה איזה כוונה, אין פה איזה מישהו, איזה קונספירציה או משהו כזה. אבל אני חושב שיש איזה בעיה בחשיפה של ספרות מקור. אני לא יודע מה השורשים שלה, ואני גם לא... אתה אפשר לדבר על זה מפה ועד שנגיע לירח. ואני חושב שהיא ראויה ליותר מזה. זה דבר ראשון. ודבר שני, הגמול של הסופרים.
כן.
ובמקביל לזה, אפילו למה דבר שני, במקביל לזה, הגמול או התמלוגים שסופרים מקבלים. אני חושב שהרבה מאוד אנשים לא יודעים שלכתוב זה עבודה, וזה עבודה אינטנסיבית, קשה, שיש בה גם הנאה גדולה, וגם איסורים, אבל היא עבודה כמו כל עבודה. ואנשים, סופרים צריכים לשכנע את עצמם, בעצמם, שזאת עבודה. כי באמת, כמו שאנחנו אומרים, אם אתה נהנה, אז למה מגיע לך גם כסף על זה?
רגע, אז באמת בוא נשאל את עצמנו, עד כמה לחנות הזאת יש מודל עסקי בר קיימה, או האם זה נכנס לתוך המודל הזה של הפילנטרופיה, שבו מעם יגידו לך, הנה עוד תחביב?
לא, זה ממש לא פילנטרופיה, למה? תראה, ההוצאה מקבלת, אם הכותר נמכר ב-60 שקל, לסופר הולכים 18 שקל, אתה משלם בביט ישירות לסופר, הקורא משלם, הקורא, הרוכש משלם ישירות.
אתה עושה שני תשלומים בעצם?
אני עושה שני תשלומים.
התשלום הוא ישירות לסופר בביט?
ישירות לסופר בביט.
מדהים.
ישירות לסופר בביט.
פנטסטי.
זאת אומרת, אתם בכלל, אתם לא צד בעסקה שבין הסופר והקורא.
לא. ואני רואה בזה גם איזה עידוד מסוים לסופר, ללכת ולכתוב את ספרו הבא.
פנטסטי. רגע, ו-42 שקלים שנשארו פה.
הולכים להוצאה, ישירות.
רגע, ומה איתך? עם החנות?
מה איתך?
החנות, תראה. אוקיי, אז נשאר...
אז זה כן פילנטרופיה.
לא, לא, למה? תראה. המקום עומד, במילא הוא משלם שכירות, במילא הוא קיים. תחשוב כמה חללים כאלה יש בתל אביב.
נפלא.
נכון? נכון.
נכון.
לא, אבל החנות צריכה להרוויח משהו, אתה מעסיק מוכר, אתה מעסיק זה, אתה יש לך בנית מדפים, אני לא יודע מה עשית שם.
יובל, אנחנו יודעים, תראה, אחד היתרונות הגדולים של ספרים, שבניגוד להרבה דברים אחרים, הם מאוד, אתה יודע, זה פשוט לשים 10 ספרים. נכון, צריך, אז יש פה במילא אביה, במילא יש פה התרחשויות. וחוץ מזה, בעיניי, יש דבר שקשור לרוח של הדבר. אנחנו נוטים לשכוח אותו. זאת אומרת, זה כמו שאם ניקח ספר ונאמר לעצמנו, טוב, מה יש שם כבר? כמה דפים, קצת דיו וכריכה, נגיד, מקרטון, או מנייר הזה יותר, נכון?
תשמע, כל מה שאתה אומר זה אחלה, אבל אני חייב להגיד לך, בסופו של דבר, מה שאתה עושה עם החנות הזאת זה בדיוק פילנטרופיה. אפשר לסובב את זה.
זה נשמע כאילו זה דבר רע, יובל.
לא, אני לא אומר שזה דבר רע, אני אומר שיש לי איזה צד מקסים. אבל הצד השני הוא, שאתה מדבר על זה שהסופרים צריכים להרוויח. כל מי שעושה בעבודה הזאת, מי שעושה עבודה, צריך להרוויח עליה כסף. זה צריך להיות, אם אנחנו מדברים על מודל עסקי בר קיימא, אנחנו צריכים לדבר על מודל שבו גם החנות מרוויחה. עכשיו, אתה יכול להגיד, תשמע, כבר זה קיים.
זה לא חנות, זה תראה.
בסדר, אני מקבל את זה.
לא, אני אתן לך דוגמה. אחרת. נאמר שבמחסני ידיעות אחרונות, הם עושים את זה מדי פעם, נכון? הם פותחים את המחסנים ובא, לא יודע, היו עושים את זה פעם.
כן, בחנוכה, בסוכות.
בחנוכה, בסוכות, לא יודע, ובא הקהל ורוכש ישירות מהמול, נכון? אז נאמר שבמחסן הזה, במקום שהיו רק הספרים של ידיעות, היו גם ספרים של הרבה הוצאות אחרות, נכון?
כן.
זה באמת שם. אני לא מסכים איתך, זה לא פילנתרופיה, זה דבר נוסף אני רוצה לומר לך.
כן.
42 שקל ההוצאה לספר, מבלי להיכנס לחישובים, זה הרבה הרבה, כמה 3 פעמים, הרבה 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 יותר ממה שהיא מקבלת לאחר שהחנות והמפיץ וכל
שעשרת. ברור,
בוודאי.
אז הנה לך.
לא, הוא ימכור שם גם ספרים של אפיק אחרי הכל.
ברור, אני ימכור גם ספרים של אפיק. והנה לך שאני מצליח לקדם את ספרי אפיק, שגם ככה הם, אתה יודע, נמכרים מעט, או לא הייתי רוצה שימכו יותר במערכת ככה. ולכן אני חושב שיש פה איזו הזדמנות אלטרנטיבית נוספת, לייצר איזה בימה. אגב, אומרים בימה ולא במה, אני לא ידעתי את זה. בימה?
כן.
לא, במה זה מזבח, במה זה מזבח, ובימה זה הבימה.
אוקיי, הבימה.
הבימה. אז אני חושב ש... תראה, ההסתכלות שלי היא לא פילנטרופית, אני לא מסכים איתך. ההסתכלות שלי היא הסתכלות אחרת, נוספת, אלטרנטיבית. שאני חושב שהעולם היום מאפשר יצירת ערוצים אלטרנטיביים. כמו שקריאה דיגיטלית היא לא במקום הספר, נכון? היא מייצרת עוד איזו אלטרנטיבה. כמו שאני חושב שסתם, מפגש בזום הוא לא מפגש במקום מפגש פנים אל פנים או מפגש אחר. הוא עוד איזה ערוץ, עוד איזו אלטרנטיבה שנוצרת. ואני חושב שככל שירבו כאלה אלטרנטיבות, ומעקפים כאלה, אתה יודע, זה כמו שהלב אומרים שספורטאים, מה קורה, למה הם לא חוטפים את כפי לב כל כך מהר, כי הלב מייצר מעקפים באופן טבעי. אז אותו דבר, אתה יודע, אז יש פה איזה גוף, חי, נושם, עם דם, והוא מייצר מעקפים. אז אם הסופרים לא יכולים להרוויח ככה, למה שהם לא ירוויחו ככה?
יהיה מאוד מאוד מעניין לבחון את המודל הזה, זה אפילו מרגש בעיניי, העובדה שמשלמים ישירות לסופר, זה דבר מרגש. הדבר הזה יקרה באחד העם 108 בתל אביב, אני מתכוונת לבוא לבקר.
בהחלט.
יפתח אלוני, תודה רבה לך על השיחה הזאת, בהצלחה רבה.
להתראות.
נתחיל אבל עם שבוע הספר האבוד. בשבוע שעבר, כמו שסיפרת, קיבלנו הודעה ממנכ"ל התאחדות המו"לים, שרית אורן, על כאב הלב שנגרם להם ביטול שבוע הספר העברי, בפעם הראשונה אי פעם. וכך היא כתבה לנו בהודעה, היום הייתי אמורה לנצח על אחת מחגיגות התרבות הוותיקות בישראל מאז 1926, שבוע הספר העברי, הקורונה טרפה את הקלפים, 200 אלף מבקרים לא יפתחו השנה כריכות צבעוניות, לא יריחו ריח נייר חזק, של ספרים חדשים וישנים, לא יעמדו בתור לקבל חתימה של סופר אהוב, רגליים עייפות לא יגררו אחרי ילד מסונבר מאושר הספרים לדוכן ספרי ילדים, למעלה מ-100 מוציאים לאור לא יעמדו בצנאה מאחורי דוכני ספרים ללקט בעירת כבוד כבוד את הלכי הרוח משיפת המבקרים, ולא ימכרו בלי פערי תיווך מהשדה הספרותי הישר לצרכן. בשוק הקרמל מותר כבר ללטף תפוח, להתווכח על מחיר הפטרוזיליה, אבל לשוק הספרים הגדול בישראל טרם נמצא מתווה. המילה הזאת, מתווה, שהיא נהייתה פופולרית בשנה האחרונה. מתווה.
זה הז'רגון הצבאי הזה, שלכל כן. דבר צריך להיות איזה...
מתווה.
אסטרטגיה.
תמיכות זרמו, היא המשיכה וכתבה, לאירועי תרבות מצולמים, במרשתת, לרווחת הציבור, במהלך הבידוד, אבל כל זעקת המילה הכתובה לראשונה לבקשת סיוע נבלעה. ברעש החלפת המשמרות במשרדי הממשלה, אני עדיין מאמינה שאת הלימון הזה אפשר להפוך ללימונדה, היא כותבת. שלום למנכ"לית התאחדות המו"לים, שרית אורן.
איתנו. שלום למנכ"לית התאחדות המו"לים, שרית אורן, את איתנו?
שלום, שלום, כן.
יופי.
אז אני רוצה לשאול, לפי הטקסט שאת שלחת לי, את מקווה, עדיין מקווה, או, זאת אומרת, שאת יכולת לקרוא את הדבר הזה?
כן, תמיד מקווה, תמיד מקווה, תמיד רוצה שזה יקרה. אנחנו כולנו מסכימים שספרים, תרבות הספר היא מאוד מאוד חשובה. היא לא רק השיגה בדידות של אזרחים ותיקים וילדים ובני נוער בזמן הקורונה, היא מסייעת גם לצמצם פערים בחברה הישראלית, היא מייצרת לנו חברה תרבותית יותר ופלורליסטית יותר. אנחנו לא מתווכחים על זה, נכון?
נכון.
אנחנו רק יודעים ש... זה המקום היחיד, שבוע הספר, שבו כל כך הרבה אנשים מתכנסים ביחד כדי לפגוש סופרים אהובים, אורחים, מוציאים לאור, שבאמת בצנעה, כמו שכתבתי, עומדים שם אפילו, אני בפעם הראשונה שהסתובבתי בשבוע הספר בשנה שעברה, אני רואה את ערן זמורה, אלמותי, עומד שם, רחלי אידלמן משוקן, עודד מודן, אנשים שהם אושיות מולות ותיקות מאוד, עומדים שם ומוכרים את הספרים שלהם, ממש. כן. מתקשרים עם ה...
לא, אנחנו לא חלקים על חשיבותו, אבל מה צריך לקרות כדי שזה יקרה?
מה קרה בעצם? למה זה לא נפתח? בוא נשאל ככה.
אני חושבת שזה מכלול של דברים. אחד, כמובן, הנושא העיקרי הוא שאנחנו למעשה מפיקים ומובילים את שבוע הספר בעצמנו. חג לאומי או לא חג לאומי, כן שרה מבקרת או לא שרה מבקרת ולוקחת קרדיט, עדיין אנחנו אלה שמפקים אותו בעצמנו ומשלמים עליו תשלום מלא.
כן.
והמולים נכנסו למצוקה כספית, מן הסתם כמו הרבה מאוד חברות וארגונים ואיגודים אחרים, שלא אפשרו להם יותר להרים את הדבר הזה בשלוש מקומות שונים בארץ, באותה צורה מכובדת כמו שהם היו רוצים. כרגע לא הצלחתי לייצר איזשהו שיתוף פעולה עם משרדי ממשלה רלוונטיים או רשויות מקומיות. אני חושבת שמהסיבה הפשוטה שהכל נמצא כרגע בבלגן כאוטי מסביב לקורונה.
ויש עוד נושאים שמטפלים בהם.
נכון.
במצב אידיאלי, שיש לי דג שאת יכולה לבקש שלוש משאלות, אם שר התרבות היה אומר, תגידי לי מה את רוצה ואת מקבלת, או, 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 או ראש הרשות המקומית, מה אתם רוצים? מה הייתם רוצים?
אז אם את שואלת אותי, אני הייתי רוצה ששבוע הספר יהפוך להיות חוק. אני רוצה שהוא יהפוך להיות מוסד לאומי. זה לא יכול להמשיך להישאר בידיים שלנו. זה שייך לכל העם, זה תמיד היה שייך לכל העם, לכל שכבות האוכלוסייה, והגיע הזמן שזה יהיה שייך גם לממשלה שלנו. ושהיא תיקח חלק מרכזית.
ותוקצב, את מתכוונת.
כן, כן, יהיה תוקצב. כמו שיש את יום השפה העברית המכובדת, בואו נעשה את שבוע הספר כחלק בלתי נפרד מחודש הקריאה, ונתקצב אותו בחקיקה ראשית, מסודרת.
אבל התאחדות המו"לים היא חברה, נכון? אתם עושים את שבוע הספר.
שנייה, היו לי שלוש משאלות.
שלוש?
בבקשה.
הלו. רגע, אז המשאלה השנייה שלי היא כמובן לייצר עטבות לרשויות מקומיות שבתחומם יהיו ספריות בבתי ספר. אתם יודעים היום שכשבונים בית ספר, בתוכנית האדריכלית, ספרייה לא מופיעה?
כן. עסקנו בזה כבר כמה פעמים בתוכנית הזאת, בבתי ספר אין ספריות יותר.
אז זה משהו שקם גם מאוד מאוד, זאת המשאלה השנייה שלי, והמשאלה השלישית שלי היא קשורה לזכויות יוצרים. אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל בעת הקורונה נפרצו הרבה מאוד גבולות של זכויות יוצרים, בעיקר בטלגרם המפורסם, טלגרם, הטלגרס וכל הדברים האלה.
מה זאת אומרת? פרסמו שם ספרים?
מה זה ספרים? פרסמו באלפים.
מה את אומרת? זה לא ידעתי.
כן, כן.
לפחות זה אומר שיש עניין, זה גם נחמד.
זה נחמד, אבל יש הרבה מאוד אנשים שעובדים מאוד מאוד קשה בין שנתיים לשלוש שנים כדי להוציא ספר, החל מהסופר עצמו, וחלה באורחים, הלקטורים המוציאים לאור, המגיעים, המאירים. יש הרבה מאוד אנשים שמתעסקים עם הדבר הזה, ולקחת ספר ופשוט לתת אותו לכל דכפין, בסופו של דבר זה הורס תעשייה שלמה.
בניו יורק אנחנו דיווחנו בשבוע שעבר זה שבניו יורק כמה מהמולים הכי גדולים טובים עכשיו איזשהו אתר אינטרנט, ארכיב האינטרנט שפרסם ככה בזמן הקורונה המון המון ספרים בחינם. האם אתם חושבים גם לתבוע?
אז אני רוצה להגיד שאני הגשתי תלונה במשטרה לפני חודשיים, שלושה חודשים, סליחה, והיא נסגרה, נסגרה.
מחוסר עניין לציבור.
מחוסר עניין לציבור. וזה כואב, כואב בלב מאוד, וזה לא שלא אספנו מידע, וזה לא שלא לקחנו חוקר פרטי, וזה לא שאין לנו קצה חוט, ונתנו למשטרה לעשות את הכל, החלנו אותה בכפית, אבל עדיין מחוסר עניין לציבור, התלונה נסגרה, ואני חושבת שמן הראוי שמשרד התרבות יקים ועדת מעקב מסודרת על הפרת זכויות, בעיקר של ספרים, דרך אגב, זה לא רק הפרת זכויות של ספרים בטלגרם, זה גם מהפרת זכויות של ספרים על ידי האוניברסיטאות, לדוגמה. אני אתן לכם דוגמה, מותר עד 20% מספר להעתיק.
כן.
אבל המרצה הזה מעתיק 20%, והמרצה ההוא מעתיק עוד 20%, ועד מהרה כל הספר מועתק.
אבל הייתה תביעה כזאת של, אם אני זוכרת נכון, של רחל אידלמן, של הוצאת שוקן מול אוניברסיטה העברית.
נכון, ובסופו של דבר זה הסתיים במסמך שכתבו האוניברסיטאות שהפך, שהוא לא מסמך חוקתי או שקיבל גושפנקה חוקית מסודרת, אלא מסמך פשרה, שאין לו אכיפה. אין לו אכיפה, וכתוצאה מזה כל אחד מעתיק לעצמו את ה-20% שלו, ויש לנו ספרים שלמים של ספריות אקדמיות שעובדות מאוד קשה, וכידוע לכם גם לא מקבלות כספים על זה כמעט. פרוסים בידי הציבור הרחב, שזה בסדר גמור, אני מאוד מאושרת. אבל
בואו רגע נחזור לשבוע הספר. לתעשיית המולות בישראל יש שלל בעיות, ומה שאת מעלה פה זה דברים חשובים ועקרוניים. אבל אם נחזור רגע לשבוע הספר ולמה שרציתי לשאול, התאחדות המולים היא חברה, ובגדול שבוע הספר זה אירוע כלכלי עבורכם גם. אתם מרוויחים ממנו. היה ויהפוך להיות חוק, ומשרד התרבות ייקח על זה את חסותו וכולי, יכול להיות שזה ייתר את ההכנסה הזאת, או יעלים אותה באופן מוחלט. הם יגידו, אנחנו נעשה, אתם לא צריך אתכם כדי שאתם תפיקו את האירוע הזה, אנחנו נפיק.
אז אני אגיד ככה, אני לא חושבת ששבוע הספר עצמו, הירידים עצמם, הם אלה שעושים את ה את הכסף למולים. מה שעושה, למעשה יש איזשהו סוג של סימביוזה בין החנויות לבין הירידים המרכזיים של שבוע הספר, ואחד תומך בשני. אבל בוא נניח שעל כל שקל שמרוויח מול בשבוע הספר, הוא את מרב הפדיון שלו הוא יעשה בחנות. מכיוון שזה מייצר מין תנועה כזאת, אוויר, מתנועה אווירית כזאת, כמו מין סללום כזה של אנשים שמגיעים לירידים, זה הופך להיות פסטיבל שלם. שבוע הספר יש בו הצגות ילדים, ויש בו הופעות, ויש בו משהו שהוא הרבה יותר מרק פדיון. אני יכולה להגיד לך שאין כאן איזה פדיון פסיכי. בואו, זה לא, אנחנו לא עושים מזה, המולים לא עושים מזה, זה לא הדבר העיקרי, המחירה עצמה. זה יותר החשיפה לשמוע את הלכי הרוח. זה יותר להביא אנשים כדי שהם יוכלו להגיע לבקליסטים, לספרים שמזמן כבר לא נמצאים במדף. אתם יודעים שספר מזמן זה הספר מלפני שלושה חודשים.
נכון.
כן?
עתיק.
יש כאן משהו שהוא קצת יותר, יש כאן איזשהו מפגש בלתי אמצעי. יש כאן מיגור פערי התיווך שקיימים בדרך כלל בחנויות הספרים, ולא קיימים כשהמולים מוכרים אותם ישירות לצרכן.
אבל מה שר, איך זה, נגיד שאנחנו, היה איזה רעיון כזה שזה יהיה בספטמבר, אוקיי? מה צריך לקרות כדי שזה יקרה?
אחד, שהחנויות יחליטו לשתף פעולה.
החנויות החליטו כרגע לא לשתף פעולה. החנויות, את מתכוונת הרשתות, סטימצקי וצומת, למה? למה הם לא משתפים פעולה?
אני לא נכנסתי פנימה לתוך ותשאלי אותם למה הם חושבים שהם לא רוצים לשתף פעולה בנושא הזה, אבל זה עיקר הבעיה.
הם מבחינתם דרך אגב בשבוע הספר, הם מציעים הנחות מפליגות עכשיו, והם יציעו את ההנחות האלה גם בספטמבר לקראת החגים, או מה שהם לא רוצים לעשות לקראת החגים. זאת אומרת, מבחינתם, הם לא צריכים את כל הדבר הזה, הם הכריזו על זה חד צדדית.
אז אני רוצה להגיד לך שהיה ניסיונות לשכנע אותנו להצטרף לשבוע הספר גם ביולי וגם ביוני, ובאמת שניסינו לעשות את מרב המאמצים גם להשיג איזשהו סוג של צמיחה כספית כדי לסייע לנו. האמת היא שזה יותר כדי לא להפסיד, לא, פשוט לא להרוויח, פשוט לא להפסיד, לעשות את זה כי זה חשוב, לא כי יהיה פה איזשהו מחירה פסיכית. והסיבה העיקרית, אני לא חושבת דרך אגב שמה שהם עושים זה שבוע הספר העברי. הם עושים הנחות, כמו כל דבר אחר. אבל יש הבדל עצום, אני שוב חוזרת ואומרת, בין שוק ספרים, שבו מגוון וערב רב של אנשים מתערבב, ומגיע כדי לנשום את הספרים, ולראות את האורחים, ולהצטלם עם הסופרים, ולדפדף בכל כך הרבה ספרים שאתה בחיים לא תמצא בהבחנות. אנחנו מדברים על איזה 50 אלף כותרים שנמצאים בו זמנית, לדוגמה, בכיכר רבין. שזה משהו ענק, ענק. זו חגיגה שלמה. אתה לא יכול לקבל את האווירה הזאת בחנות. אני מאוד מכבדת את החנויות, אבל אין מה לעשות, זה לא אותו דבר.
את הזכרת פה שיתופי פעולה נדרשים עם משרדי ממשלה, משרד התרבות, משרד האוצר, לא יודע מי עוד, רשויות מקומיות. האם יש איזשהו דיאלוג עם האנשים האלה? פניתם אליהם ולא קיבלתם תשובה? פניתם אליהם וקיבלתם תשובות שלא מוצאתכן ביניכם? יש איזה צורך בעבודה, אבל שעוד לא הגעתם למתווה ברור? איפה זה עומד מול האנשים האלה?
אז אתה יודע שעכשיו רק כל העסק התחיל לנוע סוף סוף. הממשלה נכנסה לפני 3 שבועות לפעולה ראשונה, ואנחנו יודעים ששר התרבות הנוכחי הוא איש ספר, והוא בעצמו כתב ספרים. יש שיח עם העוזר שלו, ניסיון כן לקדם מספר סוגיות שמטרידות אותנו, בעיקר אני העליתי את 2 הסוגיות המרכזיות, כתבנו נייר עמדה מאוד מסודר, יש כמה דברים שעומדים על הפרק שמטרידים אותנו, שלחנו את הנייר לשר, כרגע נמצאים על השולחן נושא הרגולציה של שבוע הספר, והדבר השני זה כמובן זכויות היוצרים, ואני יודעת שעוזר השר מטפל בזה כרגע, וכן נקבעה כבר פגישה עם יושב ראש ועדת החינוך, הספורט והתרבות, ואני מקווה מאוד להניע את התהליכים האלה בעתיד הקרוב. אנחנו, זה כמו, יש תור ארוך, כך מספר. הקורונה יצרה סיטואציה קצת שונה מממשלות רגילות שקמו ועמדו בתור כדי להגיע אליהן.
בכל מקרה עומדים בתור, ועכשיו התור התארך קצת.
נכון, נכון.
אין עוד הרבה זמן, אם זה לא עכשיו, אז
כן, נכון. מתי? שנה הבאה. מנכ"לית התאחדות המו"לים, שרית אורן, תודה רבה לך, אנחנו מחכים לבשורות.
אמן, כמה שיותר מהר.
תודה רבה.
ביי ביי. עד כאן הלקט שלנו להיום, אנחנו מקווים שנהנתם, תודה רבה לאיתי סופרין ולחן עוז שעשו איתנו את הלקט הזה, אנחנו מזמינים אתכם כרגיל לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביב ומה יעשה לה, וגם בעמוד הפייסבוק של כאן תרבות, אנחנו נחזור לתוכנית רגילה בשידור חי ביום ראשון, להתראות.
להתראות.
מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.